ערב טוב, שלום. נתבקשתי על ידי השרבוחבוט היקר לדבר איתכם על הנושא של אוניברסליות ביהדות. אז נתחיל קודם כל נגד. היה פילוסוף בשם הנרי ברגסון. אמנם ממוצא יהודי, אבל רחוק מאוד מיהדותו, נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים של העולם המערבי, חי בסוף המאה ה-19 ונפטר בשנת 1940. ברגסון טען שהנצרות עליונה מן היהדות. מדוע? משום שהיהדות מדברת על אלוהים שמתעניין אך ורק בעמו, ואילו הנצרות הרחיבה את הגבולות של ההתעניינות של אלוהים לעולם כולו. עד כאן דברי קודשו. נשאלת השאלה האם הוא צודק או לא. מה אתם אומרים? לא, ברור שהוא לא צודק, ואני אגיד לכם למה. מסיבה פשוטה. בגלל שכל מי שקצת למד נצרות יודע עד רבה כמה שהנצרות מצמצמת את ההתעניינות של אלוהים לתחום של מאמיני הנצרות בלבד. מי שלא מאמין בנצרות הוא מופקע מהאנושיות וסופו יורש גיהינום. זאת הנחת היסוד של הנצרות. כלומר, מחוץ לכנסייה אין ישועה. מה שאין כן היהדות, שעד רבה, כל מי שמכיר קצת יהדות יודע שיש תכנים אוניברסליים ביהדות. זה לא חדש. למשל, המושג הנפלא של עם נבחר. מכירים את המושג הזה? עם נבחר, עם סגולה. אם אתה עם נבחר, סימן שאתה נבחר על גבי איזשהו רקע, מתוך האנושות. אתם זוכרים איך התורה פותחת את הסיפור שלה? היא פותחת באברהם אבינו, נכון? אדם וחווה. כלומר, היא מתחילה קודם כל באנושות כללית, אחר כך גם סיפור האנושות, מגדל בבל וכל המתלווה לכך, וכל זה מהווה רקע להופעתו של אברהם אבינו מתוך כך בנייתו של עם ישראל. כלומר, עצם המושג של עם נבחר הוא כבר מושג אוניברסלי במהותו. שלא לדבר על זה שיש ספר בתנ"ך שנקרא ספר יונה. מכירים אותו? כן, יונה, נביא. נשלח לנבא לאויבי ישראל, להחזיר בתשובה את נינווה. ואפילו המסורת של חז"ל אומרת שאותו נביא לא כל כך רצה, כי הוא לא רצה לחזק את אויבי ישראל. אבל אלוהים כפה עליו לטפל דווקא בשנואים עלינו, השונאים אותנו. שמעתם על הלל הזקן? בכל זאת, דמות חשובה, לא? הלל. מה הוא אמר? הווה אוהב את הבריות. מה זה הבריות? זה כל הנברא. על רבי עקיבא שמעתם? רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אחר כך הוא מוסיף, חביבים ישראל. אם כן, מי זה האדם לפני זה? כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. ועוד, ועוד. כך שבעצם לא צריך להיות מעמיק גדול ביהדות כדי לשים לב שיש ליהדות תכנים אוניברסליים שפונים אל העולם כולו. ולכן, אצלי גדלה התמיהה מה קרה שפילוסוף בכל זאת מלומד כברגסון יכול היה להגיד את השטות שבה פתחתי את המפגש בינינו. דהיינו, אני מזכיר, שהוא אמר שהיהדות מדברת על אלוה שמתעניין רק בעמו, בעוד שהנצרות מרחיבה את זה לעולם כולו. הבנתם את השאלה שלי? אתם רוצים תשובה? התשובה היא פשוטה. כי ברגסון צודק. הוא צודק במציאות העובדתית, הקיומית, של העם היהודי במשך זמן רב. כלומר, בזמנו של ברגסון, ומדובר לא לפני הרבה זמן, לפני 100 שנה סך הכל, 80 שנה, העם היהודי היה עסוק רק בדבר אחד, בעצמו. הוא לא טיפל בתכנים האוניברסליים שלו, וזה משתי סיבות. הסיבה הראשונה, היותר מפורסמת, היינו עסוקים במשך כמעט 2000 שנה במלחמת הישרדות. כלומר, שאלנו את עצמנו לא מה נאכל מחר, אלא מה נאכל היום. כלומר, הרדיפות, בבקשה, אפשר לשבת. הרדיפות היו כל כך קשות, שעבור העם היהודי לחשוב שהוא צריך לטפל באחרים, זה היה מופקע. זאת הסיבה הראשונה. כמה סיבות אמרנו? 2. אם כן, מהי הסיבה השנייה? שברגע שהייתה אמנציפציה והיהודים קיבלו שוויון זכויות, היהודים עשו מאמצים אדירים כדי להיבלע בנוף. כלומר, להתבולל. לאו דווקא להתבולל בנישואי תערובת, להתבולל תרבותית. כן? כלומר, המטרה העיקרית של החיים היהודים בגולה, אני קצת מכיר את זה, כי באתי משם, זה לא לבלוט בשטח. אז אם אתה עסוק בלהיבלע, ברור שאתה לא תתחיל עכשיו לדבר על תכנים אוניברסליים של היהדות עבור כולם. מקסימום אתה תגיד שהיהדות היא סוג של הומניזם שמתאים לערכים של המהפכה הצרפתית. במילים אחרות, אף על פי שברגסון טועה, הוא בכל זאת, מה? צודק, יפה. כלומר, הוא טועה במהות, אבל הוא צודק בקיום. וכאן הנקודה הבסיסית שהייתי רוצה לעסוק בה, האם יש ליהדות דה פקטו, לא יהדות תיאורטית, האם יש ליהדות דה פקטו מה לומר לעולם? עד כאן העניין הבסיסי. אני אגיד לכם את האמת, יש התיאור שנתתי לכם של היהודי הרוצה להיבלע בשטח, זה קיים גם במדינת ישראל. הייתה תקופה, היום זה כבר עבר, אבל לפני כ-15, לפני 10 שנים עדיין, בחדר של העלייה למטוס בנתב"ג. היו שם פליירים של הסברה. אתה הישראלי יוצא לחוץ לארץ, אתה צריך להסביר מהי מדינת ישראל. ואז הסבירו לנו, אני זוכר, אני אפילו לקחתי את הפליירים האלה, זה המדהים. מסבירים לישראלי הפשוט שעולה למטוס, כמה יסודות שהוא צריך להכיר על המדינה, כדי להסביר בחוץ לארץ שאנחנו בסדר. אז קודם כל, יש שם תמונה של גמל, ואתה צריך להסביר שבמדינת ישראל לא רוכבים על גמלים, אלא יש רכבים. דבר ראשון. דבר נוסף, שאנחנו ממש מדינה מאוד מעניינת. המצאנו את הגווניות השרי ואת הדיסקונקי. זה לא בצחוק, זה באמת. לא רק זה, אנחנו ממש כמו כולם. גם לנו יש מועדוני לילה, יש לנו הומוסקסואלים כמו כולם. והעיר הממש מעניינת הזאת, תל אביב, בואו תראו. חוץ מזה, יש לנו אתר תיירותי מיוחד במינו, ירושלים. כדאי לכם לבוא לראות, זה מאוד מעניין. יש הרבה עתיקות, כדאי לבוא לראות. זאת אומרת, אנחנו שום דבר. אנחנו בדיוק כמו כולם. עוד דבר, יש שם דף בתוך הפלייר הזה, אני לא אשכח את זה. עם ללא עבר, אין לו עתיד. לכן אתה צריך להכיר קצת היסטוריה יהודית. מה התאריך הראשון? לא. 1917. הצהרת בלפור. אפילו לא הקונגרס הציוני. מדוע? כי הקונגרס הציוני זה אומר שאתה החלטת שאתה עם. אבל זה תעוזה. 1917, הגויים החליטו שיש לך זכויות. אז משם זה מתחיל. מאוד מעניין, נכון? טוב, מקיצור, מה אני רוצה לומר? כשאנחנו מדברים ככה עם הגויים, ואני הסברתי את זה לאנשים במשרד החוץ, הזמינו אותי כמה פעמים לדבר עם דיפלומטים שיוצאים לשליחותם הראשונה בחוץ לארץ. אמרתי להם, תדעו לכם שהשיח הזה, שאתם חושבים שמקדם אותנו, גורם לשנאת ישראל שאתם לא מתארים לעצמכם. וזאת מדוע? כי עבור הגויים, העם היהודי ומדינת ישראל זה לא עם סתמי. זה, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, חתיכת תנ"ך בעידן המודרני. כלומר, כך תופסים אותה, בין שאנחנו תופסים את עצמנו בתור שכאלה, בין שאנחנו מתנגדים לזה, ככה אנחנו נתפסים בתת המודע הקולקטיבי של האנושות. במילים אחרות, העולם, בכללו התרבות המערבית שהיא היום הדומיננטית בעולם, היא יורשתה של הנצרות בנושא הזה, והיא רואה את העם היהודי כאיזושהי אנומליה היסטורית. הרי העם היהודי היה צריך מזמן להיעלם מההיסטוריה, ומשום מה הוא עדיין קיים, ולא רק שהוא עדיין קיים, הוא אפילו חוזר לארצו. הדבר הזה מהווה חידה תיאולוגית. ואז בעצם כשאנחנו באים לארץ, כובשים את ירושלים, הר הבית בידינו, ירושלים של זהב, אז הגויים אומרים, רגע, רגע, עשיתם הרבה בלגן. אתם זעזעתם את החשיבה התיאולוגית שלנו, את הרגלי החשיבה שלנו. באתם לכאן, בטח יש לכם מה לומר לנו. ואז היהודים אומרים, אין לנו מה להגיד. אתם מבינים איזו אכזבה, איזו אהבה נכזבת חשים אומות העולם? אז אם ככה, אתם שיקרתם לנו. אז זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים, גנבים שכמותכם. זה פחות או יותר העניין. כלומר, צריך לדעת שהאנושות היום מצפה מאיתנו לשיח. וכשאנחנו שומעים את זה מהגויים, אנחנו נבהלים. מה אתם רוצים מאיתנו? כל מה שיש לנו זה עגבניות שרי. ברור? מה? גם, נכון, גם הדיסקונקי. ציפיתי שמישהו יגיד את זה. תודה, תודה שהרמת להנחתה. לא, שאני הרמתי להנחתה. זה לא נכון?
שיפרנו.
בסדר. איי, 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 וואי, אתה יודע מה? אתה יודע איזה כאב לב אתה עושה לי? טוב. ואז מתוך כך אנחנו צריכים להבין קצת יותר מה יש לנו כיהדות, כעם יהודי לומר. אני רוצה לומר שעבור האומות, השאלה אם יש לך כיפה על הראש או לא, היא ממש לא רלוונטית. היא לא מעניינת אף אחד. אולי את היהודים זה מעניין, אבל את הגויים זה ממש לא מעניין. אתה מייצג בעל כוחך משהו שתואב מאיזשהו מיתוס, שאתה צריך לדעת להתיישב איתו, לדעת לפחות איך לטפל בזה. אגב, זה נכון גם לגבי העולם האסלאמי, וזה גם נכון במידה רבה לעולם של המזרח הרחוק. אפילו הרב אשר סיפר לי שהוא יראה לכם תמונות שלי בטיוואן, תמונות משיחיות כאלה, ראיתם? משוגעים. טוב, עכשיו בואו נחזור לעניין. הייתי רוצה קודם כל לדעת, האם הרעיון האוניברסלי ביהדות זה רעיון שהוא תוספת, איזשהו בונוס, או שזה משהו מהותי ביהדות? מה אתם חושבים שאני אגיד?
זה
מהותי, כמובן. מה, אני בא להגן על הרעיונות שלי לפחות. כן. מה כתוב? כן, אני מעוניין לקנות את המהדורה שלך של החומש, כי אצלי זה לא כתוב. זהו, זה ציטוט אבל לא מדויק. וייתם לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסדר? כמעט, בסדר. אבל אני כזה. טוב, אז ראשית כל ברור שזה משהו מהותי. אני רק רוצה להזכיר לכם דבר מעניין. יש פסוק בתורה שידוע בתור סיסמת היהדות. מכירים? שני ניחושים. ניחוש אחד בעצם. לא שומע. סיסמת היהדות, בבקשה. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. עכשיו, מה אתם אומרים? מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומרים שהוא פסוק מונותאיסטי, שהוא הכרזת האמונה של היהדות באל אחד. תחפשו טוב טוב בפסוק, תראו שזה לא נכון. אני רוצה לצטט לכם את הפירוש של רש"י על הפסוק הזה, ורש"י ידוע כמי שנצמד אל הפשט. רש"י אומר דבר מזעזע, אבל אמיתי, שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי העמים. שימו לב, זה פסוק אנטי-מונותאיסטי. כי אם השם הוא רק אלוהינו ולא אלוהי העמים, אז מי כן אלוהי העמים? כן, זה שאלה מעניינת. מישהו שאל אותי במייל אתמול, תגיד לי, מדוע יש בכלל לגויים מצוות בני נוח? מה הם מבינים בזה בכלל? אז כתבתי לו בקצרה, אלוהים ברא את הגויים. כן, זה שאלה מעניינת. כי לפי מה שרשי אומר, השם הוא רק אלוהי ישראל ולא אלוהי העמים. השם אחד שהוא עתיד להיות השם אחד לכל העמים. ואז רשי מביא לזה שני פסוקים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה פסוק בזכריה. ועוד פסוק בצפניה. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שהפסוק שמה ישראל, אם אני מבין אותו נכון לפי רשי, הוא אפשר למה פותח דינמיקה היסטורית. בהתחלה ברגסון צודק, היהדות מצטמצמת בתוך עצמה, ויש לה שאיפות אוניברסליות שיהיה השם אחד לכל העמים. עד כאן ברור? טוב. עכשיו שאני הבנתי את זה, אני רוצה קצת להיכנס יותר לרקע של הופעת עם ישראל בהיסטוריה. אתם מכירים את הסיפור של מגדל בבל? מכירים את הסיפור של מגדל בבל? כן או לא? כן. מה זה מגדל בבל? ניסיון של מה? הניסיון של מגדל בבל הוא פשוט ביותר, לבנות מגדל. נכון? המגדל הזה מטרתו ליצור אחדות. נכון? פן נפוץ על פני כל הארץ. כלומר, בניין המגדל יאחד ויאגד את כולם. מה ההמשך? כישלון טוטלי. זה לא הצליח. האנושות התפצלה מבחינה תרבותית ולאומית ל-70 אומות. האב טיפוס של כל העמים. על רקע זה מופיע אברהם. עכשיו נשאלת השאלה, האם הפרויקט של בוני המגדל היה פרויקט חיובי או שלילי? מי אמר שלילי? אתה. מי אמר חיובי? את. טוב, מי שאומר חיובי צריך לנמק. למה את אומרת חיובי? גם את יכולה לענות. טוב, מה, למה זה חיובי? לא יהיו מלחמות. אז זה מצוין. אז זה פרויקט מצוין. כן? התלמוד אומר שאנשי דור מגדל בבל היו רשעים לא פחות מאנשי דור המבול, אבל מכיוון שהיה שלום ביניהם, לא ישמידם. אם כן, יש צד חיובי. כולם עסוקים בפרויקט משותף. הפרויקט המשותף הוא לבנות מגדל. איזה גודל? השמיים. מגיע עד השמיים. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל מגדל גבוה. כמה זמן לוקח לבנות מגדל כזה? הרבה זמן. לא נעצר, אבל הרבה זמן. זאת אומרת שאנשים ייוולדו בזמן שבונים את המגדל, הם ימותו כשהמגדל עוד לא בנוי, וככה יהיה דור אחרי דור. אז מה רע בזה? אתה אמרת שלילי. למה שלילי?
מכיר מדרש או מקור שאומר שהם בעצם רצו למרוד בקדוש ברוך הוא.
אולי הם צודקים. אולי הם צודקים, תגיד לי למה. אני רוצה להבין מה רע בלבנות מגדל שמאחד את כולם. זה לכאורה פרויקט מאוד יפה.
קודם כל מה שהרב אמר עכשיו, שאנשים יוודאו למציאות של בניית מגדל ועמודו במציאות של בניית
מגדל. נו, מה רע בזה? זה שיעבוד. שיעבוד למה? אבל זה מטרה משותפת, שמונעת מלחמות. לא שכנעת אותי. אז אני אגיד לכם מדרש. אתה הבאת מדרש, גם אני רוצה להביא מדרש. יש מדרש שאומר שלפעמים, תוך כדי בניית המגדל, אחד הבנאים היה נופל ומת. ואז היו ממשיכים לבנות. אבל לפעמים לא אדם היה נופל, אלא הלבנה הייתה נופלת. ואז כולם היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לבנה אחרת תחתיה? כלומר, המבצע, הכלל אנושי, הפך להיות חשוב יותר מן האדם. מבני אדם. כלומר, כאילו הקונספט אדם כאידיאולוגיה הפך להיות יותר חשוב מאדם פלוני ואלמוני. כי אם כל מה שאני עושה בחיים זה לבנות מגדל, אז ברגע שאני נופל, מביא מישהו אחר. כלומר, אין חשיבות לאדם. נגיד את זה אחרת, מה שהם רצו זה לא אחדות. הם רצו אחידות. כל משטר טוטליטרי, קומוניסטי או פשיסטי, רוצה אחידות. שהפרט לא יבלוט. וזאת בעצם הרשעות שיש מאחורי כוונת האחדות הזאת. מצד שני, הרי זה נכשל. נכשל, לא הבינו איש את שפת רעהו, התחילו לריב. יפה מאוד. אז הצלנו את האנושות מן האחידות הטוטליטרית. נו, ואז מה יצא לנו עכשיו? מלחמות. יש לנו בעיה. או אחידות רוצחת את הפרט, או פירודיות שמביאה לשפיכות דמים עצומה. בקיצור, לא פתרנו את הבעיה. על רקע הסיפור הזה, אני מקווה שאתם לא נכנסים לדיכאון, מופיע אברהם. ומה השליחות המיוחדת של אברהם? לפני שאני אגיד לכם את השליחות של אברהם, אני רוצה לציין דבר מעניין. איך נקראות הקבוצות האנושיות בתורה? בהתחלה נקראות משפחות, ואחר כך נקראות גויים. ההבדל בין משפחה לגוי הוא הבדל מהותי. בין משפחה למשפחה שורר שלום, בין גוי לגוי שוררת מלחמה. כן, איך אני יודע? הנביא אומר, יבוא זמן מאושר שבו לא יישא גוי אל גוי חרב. אז סימן שבדרך כלל, גוי נושא חרב אל גוי אחר. אז אם ככה, המצב האידיאלי הוא משפחות, לא גויים. ואז אני רוצה לקרוא לכם, כן, בבקשה אדוני, דבר.
מה עם משהו כמו גוי יצום ברע?
אז זה בדיוק, זה הבעיה. זה הבעיה. בדיוק, אתה מתחיל להביא את הפסוק הבעייתי, אני אביא לך פסוק בעייתי אחר. בסדר? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומעולתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועשך לגוי. אמרנו שזה בעיה, גויים, ואתה מייצר לי עוד אחד. ועברך וגדלה שמך ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, כל לאומיות באופן מהותי פסולה מבחינה מוסרית, מלבד הלאומיות של אברהם, כי עניינה להביא לגוי. חזרה למצב המשפחות. כלומר, זאת פוליטיקה אנטי-פוליטית, שעניינה להביא את האנושות מחדש להיות משפחות. עד כאן ברור?
לא.
לא. פרש דבריך. מה לא ברור?
המצב הוא שיש 70 גויים בעולם.
והם יהפכו להיות 70 משפחות.
70 משפחות? נכון. שכל אחד שומר על המקור האתני
וה... בוודאי.
הגוון שלו, נקרא לזה?
נכון.
אז מה בעצם הבדיל בין...
אבל המחיצה הפוליטית, המחיצה הפוליטית תתבטל. למשל, ברגע שיש לכם למשל איחוד אירופי, האיחוד האירופי שומר על הייחודים, האתניים, המורשתיים, התרבותיים, אבל פותח את הגבולות.
זאת אומרת שגרמנים, איטלקים ויוונים נקראים משפחות בתוך האיחוד האירופי.
יפה, יפה. עכשיו, לפחות הכוונה של האיחוד האירופי, אני לא יודע אם במציאות זה ממש מצליח, אבל הכוונה של האיחוד האירופי זה זה. וטוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אני לא רוצה להאריך, אבל יש הרבה מה לדבר, באיזו מידה האיחוד האירופי הוא הצלחה או כישלון של הרעיון הזה. יש מה לדבר. אבל אני רוצה כאן להתמקד במילה אחת בפסוק הבעייתי שהבאתי. ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו? תרגום לעברית בבקשה. ברכה, בריחה והברכה. אז תחליטו.
יבואו לקבל ממך ברכה.
יבואו לקבל ממך ברכה. אז בעברית תנכית הייתי אומר, והתברכו. כמו שכתוב בפרק כ"ב בספר בראשית, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. אבל ונברכו זה משהו אחר. זה מלשון הברכה. מישהו אי פעם פה טיפל בגפנים? קרם? משהו? לא יודעים? לא? אז תלכו פעם להתנדב בקרמים. או תעבדו לפחות כדי שתוכלו לשלם את השכר לימוד, לא יודע, משהו. אז ונברחו, יש פעולה, תארו לשכם שזה עץ גפן. עכשיו, גפן זה עץ כזה, מצ'וקמק כזה. ויש לו, הענפים נקראים זמורות. הזמורות הן אלסטיות. אפשר לכופף את הזמורה ולקבור את הראש שלה באדמה. הפעולה הזאת של לקבור את ראש הזמורה באדמה נקראת בעברית אברכה, מלשון ברך. כי הצורה שמקבלת הזמורה זה צורת ברך. ואז מה יוצא מזה? הראש זמורה מצמיח שורשים חדשים ויוצאת גפן חדשה. זאת פעולה שכל מי שעבד בקרמים יודע עליה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, המשפחות דומות לגפנים. או יותר נכון, לזמורות של גפנים. ואברהם משול לאדמה. יפה. על ידי כל העמים, כולם יתחברו ותיווצר גפן משותפת שהיא באה מכל העמים. יש ברכה שאנחנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, לקח מכל עם קצת ועשה מזה עם ישראל. עד כאן ברור? כלומר, יש לנו שאיפה להוות מוקד חיבור, אבל לא מוקד השתלטות. זאת הסיבה שאנחנו לא שואפים להפוך את כל העולם ליהודים, אלא אנחנו רוצים להיות עם סגולה. הפילוסוף עמנואל לוינס אמר שהמושג של עם סגולה הוא הבסיס לסובלנות. כי אם אני עם סגולה, אינני דורש ממך להיות כמוני. ואז אני אתן לכל אחד את המקום שלו להתחבר אליי במידת הבחירה שלו. עד כאן ברור. יום אחד הגיע אליי גוי אחד מצרפת. אמר לי, תשמע, אני היום אחד המומחים הגדולים לתורות המזרח בצרפת ובאירופה בכלל. אבל לומר את האמת, אף על פי שאני נחשב למומחה, זה לא מעניין אותי כל כך. מצד שני, אני גדלתי כנוצרי, אבל אני לא מאמין בנצרות. ולפי מה שאני הבנתי, יש אל אחד שברא את העולם כולו, הוא בחר בעם ישראל. ולכן באתי לבקש ממך כבוד הרב, שתדריך אותי כיצד להגיע לדבקות באלוהים. והוא מיד הוסיף, אבל בבקשה, אל תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז אמרתי לו, קח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות, ותיקח מה שאתה רוצה. בסדר? זה ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל אחד יבוא לנוק מה שהוא רוצה. הבן אדם נעלב, אמר לי, מה פתאום? זה דבר האלוהים, אז אתה, כבוד הרב, צריך להגיד לי מה לעשות, כי זה עובר דרכך. טוב, הייתי במבוכה, בסוף ביררתי איתו מה אורח החיים שלו, וכולי נתתי לו כמה עצות. לומר לכם את האמת, החברים שלו חושבים שהוא משוגע, ובפרט אשתו היהודיה. טוב, אבל זה דוגמה ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. מצד האמת, צריך להבין שכל זהות אנושית תופסת את הקדושה, תופסת את האלוהות, את המוסר, באופן אחר של רגישות. לכן מה שנכון עבור אדם בקנדה, איננו נכון עבור אדם אחר בסנגל או בתאילנד וכדומה. לומר לכם את האמת, שאלו אותי אנשים בעולם, באיזה גיל גוי נהיה בר מצווה? שאלה מעניינת, לא? באיזה גיל הוא בר מצווה? אז לאלה מהפיליפינים ששאלו אותי, עניתי להם בגיל 12. ולאלו מקנדה אמרתי בגיל 17. מה הסיבה לכך? פשוט מאוד. בחור בפיליפינים, בגיל 12 הוא כבר מפרנס את המשפחה. יש לו כבר אחריות על החיים. בקנדה, בקושי הוא גמר את צלחת הקורנפלקס שלו. עדיין החלב נוטף לו מאף. בגיל 17 זה עדיין אולי קצת מוקדם, כדי לומר שהבן אדם הזה יהיה אחראי על החיים שלו. אבל אתם מבינים שבאמת יש להתחשב ברקעים התרבותיים השונים. ולכן אנחנו צריכים לבנות, אפשר לומר, איזה מין מערך של התמודדות עם התרבות האנושית כולה, כדי לדעת איך לעזור לכל גוי לא להיות יהודי, אלא להיות גוי. התקשר אליי אתמול חבר כנסת מאיזו מפלגה, שאני לא יכול להגיד את השם, אבל זו מפלגה שבסכנה של אובדן אמון הציבור. הוא אמר, תשמע, אני מאוד רוצה לקדם את העניינים שלך, בני נוח וכו' וכו'. אמרתי לו, אתה יודע מה זה בכלל? הוא אומר, כן, כן, אתה לוקח נוצרים ועושה אותם אוהבי ישראל. אמרתי לו, אז לא הבנת כלום. בסדר? אז הוא אמר, לא, לא, בסדר, הבנתי שלא זה, אבל אם הם יפסיקו להאמין בשילוש, אולי זה בסדר? אמרתי, לא, לא, זה לא זה. אני רוצה לעזור לגויים, להיות גויים. טוב, בסוף הוא הבין, והוא גם הבין כנראה שאני לא אתמוך בו. כן, בסדר. אבל זה לא כזה משנה. אז אני חושב שהנקודה מתחילה יותר ויותר להתברר. ולומר לכם את האמת, היום זה הופך להיות איזה מין תביעה פנימית של מדינת ישראל לקיים שיח עם האומות. לא רק בגלל שאנחנו רוצים אוהדים בעולם, אלא בגלל שזה מה שמצופה מאיתנו. עד כאן ברור? טוב. עכשיו אני רוצה... לפעמים גויים שואלים אותי, אני מקבל קבוצות של גויים, כן? גויים שואלים אותי, תגיד, מה היהדות מוסיפה לעולם? שאלה טובה, לא? מה היהדות מוסיפה לעולם, מישהו יודע? מה, הרי העולם יכול להסתדר יפה מאוד גם בלעדינו, לא?
לא.
לא, מה לא?
לא.
מה לא? אז תגיד לי מה אנחנו מוסיפים. זה ברור.
חשוב שאין מה להתעסק, אבל גמרא מפורשת, עבודה זרה.
שמה?
אם לא בריתי ימיו ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי.
מה זה טוב לגויים, תגיד לי?
שם חיים.
אתה אומר שבלי תורה, זהו, העולם היה מת.
זה לא אני אומר, זה הגמרא.
יש לי רק בעיה אחת, המציאות אומרת הפוך. הרי העולם היה קיים לפני שניתנה התורה.
עולם.
טוב, אז אולי אני אסביר את זה ככה. אני אומר, כששואלים אותי, אני אומר להם, אנחנו מוסיפים לעולם ארובה. ארובה. אתם יודעים את זה? איך קוראים ארובה? א', רש, ב', ה', ארובה. חטף פתח מתחת לאלף, קובוץ מתחת לרש, דגש בבית עם קמץ. בסדר? ארובה. מה הכוונה? העולם דומה לבית. עכשיו, בית זה דבר מאוד חשוב. קשה מאוד לחיות בלי בית. הבית יש לו קירות, יש לו קרקע, רצפה, יש לו גג. העולם הוא דומה לבית שבתוכו שמו את בני האדם. הגג הוא מאוד מאוד חשוב. הגג מציל אותנו ממפגש ישיר עם האינסוף. אם היינו ניגשים ישירות אל האינסוף, זה היה מחלה אותנו. מסוכן מאוד. נוכחות האלוהים ישירות אל האדם, זה מחלה את האדם. ולכן צריך לסתום את הקשר הזה. צריך לשים מסך, גג. המסך הוא הטבע, גבולות ההכרה. יש הרבה מאוד מסכים בינינו לבין אלוהים, ברוך השם. עולם שבו הייתי פוגש את אלוהים כל הזמן, הוא עולם בלתי נסבל מבחינה אנושית. מצד שני, בית שיש לו גג, זקוק גם לארובה, שיהיה לו קצת אור שבא מלמעלה, אוויר שבא מלמעלה. במילים אחרות, צריך מישהו שיפרנס את הקשר בין העולם הסופי שלנו לבין העולם האינסופי, עם הממד הטרנסנדנטלי. וזה התפקיד של העם היהודי, לקשור את הקשר הזה. במילים אחרות, אנחנו מנקי הארובות של העולם ושל ריבונו של עולם. אתם יודעים איך נראה אדם שמנקי ארובות? איך? קצת שחור, קצת לא נקי כזה. אבל זה המציאות. עכשיו, את זה אמר לפני כמה זמן אדם שפגשתי בשם פרופסור איוב ז'ינדו. שמעתם את השם הזה? זה הבן של דוקטור עקיבא ז'ינדו, שהוא החתן של אברהם תשימה. אומר לכם משהו השמות האלה? תשימה, ז'ינדו? זה שמות יפנים. אברהם תשימה היה מקים תנועת המקויה ביפן, אוהבי ישראל. החתן שלו, עקיבא ז'ינדו, הוא עדיין בחיים, הוא היום המנהיג של המקויה, והבן שלו, פרופסור יוב ז'ינדו, שמלמד תנ"ך באוניברסיטת בר אילן, דיבר איתי. עכשיו, מה הוא אמר? למה הזמנתי אותו לדבר איתי? הוא התראיין אצל דוב אלבוים. מכירים? תוכניות על תנ"ך, יהדות וכו'. ואז הוא אומר לדוב אלבוים, אתם היהודים, התפקיד שלכם זה לדעת שאתם קשורים לשם הוויה. י' כ' ו' כ'. העיתונאי דוב אלבוים, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אתם אחראים על הקשר הטרנסנדנטי בעולם. אמרתי, וואלה, בן אדם שמבין אותי, הזמנתי אותו לשיחה אצלי בבית. היה מאוד מעניין. אבל האמת היא שקדם לו בזה, גוי אחד לפני 400 שנה בשם בלז פסקל. מכירים את בלז פסקל? מה הוא?
הוא היה
מתמטיקאי. מתמטיקאי, זה נכון.
נכון,
גם היה פילוסוף. וגם מה עוד?
וגם יש...
פיזיקאי. מה ו?
מידת לחץ על שמו.
נכון, יש מידת לחץ על שמו, ומה עוד? הוא היה נוצרי. נוצרי מאמין. בסדר? כלומר, אדם, איש אשכולות, והוא כותב על היהודים את המשפט דלהלן. מציאותו של העם הזה מתמיהה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. כלומר, מה הוא אומר בעצם פסקל? הוא אומר, אתם היהודים, בין שאתם רוצים בכך, בין שאינכם רוצים בכך, אתם אחראים על הקשר הזה בין האלוהות לבין העולם. זה אגב מסביר מדוע העם היהודי, מבחינות רבות, הוא עם לא נורמלי. כי זה לא נורמלי להיות בקשר עם אלוהים כל הזמן. האדם הנורמלי זה הגוי. זה האנשים הנורמליים. הם בונים את העולם. הדברים מפורשים בסוגיה במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, כשיעשה משפט העמים באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא ישאל את הרומאים, נו, מה עשיתם? יגידו, תראה, אנחנו בנינו מרחצאות, גשרים ושווקים. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. שכנע או לא? מה כן? הם לא התכוונו לזה, נכון? אבל הם אמרו את האמת. הרי צריך שהעולם יהיה מיושב, צריכה להיות ציוויליזציה. אז יש מישהו שדאג לזה. כן? איזה משמעות יש לתורה בעולם פרימיטיבי? לכן היה צריך מישהו שיעשה את זה. זאת אומרת שהאדם הנורמלי, האדם הטבעי, אפשר לומר, הוא האדם הגוי. אבל צריכה להיות איזו אינטראקציה, איזשהו שיתוף פעולה, בין ישראל לבין העמים. עכשיו אני מבין יותר משפט אחד שאמר רבי יהודה הלוי, ישראל בעמים כלב באיברים. איברים בלי לב, לא חיים. לב בלי איברים, אין לו משמעות. אז יוצא לפי זה שאנחנו צריכים לבנות איזשהו מערך של תקשורת אוניברסלית. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. בספרות הרבנית לדורותיה, מדברים על איזושהי ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם בני האדם מיד אחרי המבול. קוראים לזה הברית של בני נוח. שמעתם על זה או לא? זה נקרא, הברית יש לה תוכן, שבע מצוות של בני נוח. מהן השבע מצוות? עבר מן החי, יפה מאוד. לא לרצוח, נו, מה עוד? לא לנעוף, לא לגנוב, יפה מאוד.
הקמת מערכת משפט.
מערכת משפט, מה עוד? לא לעבוד אלילים. אריות אמרנו. אמונה באל. לא, אמונה באל אחד זה לא כלול דווקא. מה? לא לגדף, כן? לא לגדף. בסדר. עכשיו תשימו לב, כל הדברים האלה שאמרנו הם דברים יפים. אני חושב שרוב בני אדם בעולם יסכימו. קוראים לזה המוסר הטבעי. אז שאל אותי פעם איזה בנוח, הגיע אליי הביתה, אמר לי, תגיד, מה אתם רוצים מאיתנו? שלא נהיה חזירים? זה אנחנו יודעים לבד. מה אתם עושים, מנפנפים שבע מצוות בנוח? זה משהו אוניברסלי, כל העולם יודע, תודה רבה. מה אתם מבלבלים את המוח? שאלה מעניינת, לא? עכשיו, שימו לב שהדברים האלה, שאנחנו קוראים להם מוסר טבעי, הם לא מצוות, אלא הם מוסר טבעי. מה ההבדל בין אם אני מקיים לא תרצח כמצווה או כמוסר? אני לא רוצח, בשעה הזאת לפחות. אני כעת לא רוצח. אגב, איך אדם מקיים לא תרצח? זה כשיש לך חשק לרצוח מישהו ואתה מתאפק. זה נקרא לא תרצח. זה שאני לא רוצח אותך, אין לי שום סיבה לרצוח אותך. אתה אדם בחור נחמד, אין לי סיבה לרצוח אותך. אבל אם אתה תעצבן אותי, ואני בא לי, לא תרצח, כתוב בתורה, אוף, הולך לשתות כוס מים ונרגע. כן, אבל בסופו של דבר, אם אני לא רוצח, בגלל שאני אדם מוסרי, שזה דבר שאני מצפה מכל אחד, זה מקנה לי שלמות מוסרית, אנושית. אבל אם אני לא רוצח כי זה מצוות הבורא, זה לא סותר את האינטואיציה הראשונה. אבל אם אני לא רוצח כי זו מצוות הבורא, אז זה הופך להיות מעשה טרנסנדנטי ממש. מעשה שמדביק אותי באינסוף. זה משהו אחר. אפשר לומר שמה שאנחנו מוסיפים בשבע מצוות בני נוח, זה המילה מצוות. כלומר, זה על ידי המעשה, אתה דבק באלוהים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, יש סוגיה בתלמוד. במסכת בבא קמא, דף למד ח', עמוד, איזה? תבחרו, או א' או ב', זה מה שיהיה. א', זה נכון, יצא לך נכון. יש, פשוט הבאתי את הספר כדי שתאמינו לי שזה באמת כתוב. יש פסוק בחבקוק. עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. הפסוק מספיק לא ברור, נכון? אני חוזר. עמד וימודד ארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא עמד ומדד, וימודד ארץ, מדד את העולם. ראה, יש משהו שהוא ראה, ויתר גויים. מה זה ויתר גויים? אז יש לפחות שלושה פירושים פה בתלמוד, אני אביא לכם רק אחד. ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום. עמד והתירן להם, התיר. כלומר, פתאום מותר לרצוח, לגנוב, לנעוף. מוזר, לא? התלמוד אומר, זה לא יכול להיות. אם ככה הם הרוויחו. אם כן מצינו חוטא נזכר. אומר התלמוד לא. אמר מר ברדר אבינה, לומר שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהם שכר. כלומר, תקיים, אתה חייב לקיים, אבל אתה לא תקבל על זה שום פרס. אומר התלמוד, זה לא פייר. והתניא, רבי מאיר אומר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, ואז מביאים שם הפסוק. אמרי, אז ענו על זה בסוף. כלומר, לא שיתיר להם, ולא שלא מקבלים שכר, אלא שאין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, ההבדל שיש בין לפני לבין אחרי, שבהתחלה הגויים היו מקיימים את המצוות האלה כמצוות, ומכאן ואילך הם מקיימים את זה כמוסר טבעי. אני מחפש מבחינה היסטורית למה מתכוון התלמוד. יש, היה יהודי אחד, אולי שמעתם עליו, שייסד את הנצרות. מה היה שמו? לא נכון. לא נכון. פאולוס. ישו מסכן, הוא לא התכוון לשום דבר. מי שהקים את הנצרות, שמו היה פאולוס.
היה יהודי,
שאול מטרסוס. יש תזה שיצא לאחרונה על איזה חוקר בלונדון, שאומר שפאולוס לא היה יהודי. אבל הוא כנראה לא צודק. פאולוס היה יהודי, היה אפילו מתלמידי רבן גמליאל. בסדר? לא סתם בן אדם. פאולוס הוא זה שבנה את כל תורת השילוש, ובעצם עמד בראש העדה הנוצרית הראשונה. והיה לו ויכוח עם פטרוס. שמעתם על פטרוס? גם הוא יהודי. הוא נחשב במסורת הנוצרית לאפיפיור הראשון. תלמיד של ישו. ופאולוס ופטרוס התווכחו האם צריך לבטל את המצוות עכשיו שהגיע המשיח או לא. מי שניצח בסוף היה פאולוס, והוא ביטל את המצוות. ואז הוא הכריז שמכאן ואילך אין יותר מצוות. הייתה קבוצה של הנוצרים הראשונים באנטיוכיה, התחילו לחיות חיי הפקרות. ברגע שהם שמעו את זה, התחילו לחיות חיי הפקרות. ואז פאולוס שלח להם מכתב. אמר להם, מה איך אתם מתנהגים? אמרו לו, מה אתה רוצה? אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהמצוות בטלות. ואז הוא ענה להם, זה מובא באגרות שלו. הכל מותר, הוא לא חזר בו. אך לא הכל ראוי. ואז מה הוא התכוון? הוא התכוון לומר, המוסר ממשיך לחייב אתכם, אבל זה מפסיק להיות מצווה. עכשיו אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת אגב. למה היה חשוב לפאולוס לבטל את המצוות? הוא הסביר שהמצוות זה כללה. למה זה כללה? כי אם יש לי תרייג מצוות, כמה זה תרייג? 613. זה הרבה, לא? אז יש לי תרייג הזדמנויות להיות עבריין. תרייג מצוות, זה מזמין תרייג עבירות. והרי לא ייתכן, עם כל כך הרבה מצוות, שלא העבור על אחת מהן. וברגע שאני הופך להיות עבריין, אלוהים שונא אותי. 613 אופנים להיכשל. אז למה אלוהים נתן את המצוות לעם ישראל? אם זה לא היה כתוב בברית החדשה, לא הייתי מאמין שהוא אמר את זה. הוא אומר, כי אלוהים שונא את עם ישראל, ולכן נתן להם כל כך הרבה מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כנגד זה, קם אחד מחכמי ישראל, רבי חנניה בן הקשיא, לא להגיד קדיש, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אבל צריך להבין, מה הפסיכולוגיה שעומדת ביסוד דברי פאולוס? הרי מה אנחנו עונים על זה באמת? תרייג מצוות, זה תרייג עבירות, אז אולי הוא צודק. שאלה טובה, לא? אתם מפחדים לענות? או שאין לכם תשובה? פשוט, אז אני אגיד לכם. היהודים אומרים, אם עשיתי עבירה, אני יכול לעשות על זה. מה אני יכול לעשות? תשובה. עשיתי עבירה, אני עושה תשובה על העבירה. יש תיקון. ומה יגיד על זה פאולוס? זה לא באמת. כלומר, הנצרות נולדה מחוסר אמון ביעילות של התשובה. אתה רוצה שיעור בתיאולוגיה נוצרית? אני יכול לתת לך.
לא,
זה לא הנושא. אבל הבסיס הוא זה. וזה בדיוק מה שהם מפחדים, שהקשר עם אלוהים יהיה בנוי על המצווה. ולכן אצלם הקשר עם אלוהים בנוי על צינור אחר, והוא האמונה. בסדר? אומרים יותר קל להאמין, צריך להאמין בשילוש ובפסיון וכל מיני דברים כאלה, ואז האדם נגאל. אנחנו אומרים, לא צריך להאמין, לא צריך להיגאל משום דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ממילא, אבל אנחנו רוצים דבקות באלוהים, יש לנו מצוות. ואם זה לא הולך, אם עשית עבירה, אנחנו עושים תשובה על העבירות, הכל בסדר. וזה בעצם מה שאנחנו עושים כשאנחנו נותנים שבע מצוות בני נוח לגויים שבאים אלינו. לפעמים באים אלינו, אליי, לעוד כמה אנשים, גויים, ואומרים, אנחנו מאמינים בתורה, אנחנו רוצים להידבק באלוהי ישראל, לא מעוניינים להתגייר, אבל אנחנו רוצים לקבל על עצמנו את שבע המצוות כמצווה, ולא רק כמוסר כללי. ואז הם באים אלינו, והם מצהירים, חותמים על הצהרה בפני שלושה רבנים, ואז הם הופכים לגוי לבן נוח או גר תושב, איך שתרצו לקרוא לזה. כן, אבל זה, אני אומר שזה רק ענף קטן מתוך כל המכלול האוניברסלי שאנחנו מציעים להם. יבוא זמן שאנחנו נקים את האום ואת בית המשפט הבינלאומי בירושלים. לא, זה באמת, אנחנו עובדים על זה, ויש אפילו מבני האומות שמתעניינים בדברים האלה, ואז זה פשוט רק רציתי לספר לכם קצת על האקטואליה של המסרים האוניברסליים של היהדות, לא רק בתור אמירות נחמדות של דיאלוג בין דתי לא נושך, אלא בתור מציאות חיים שמתרחשת בימינו. יש לכם שאלות? כן, בבקשה. אני מעריך שיש כיום בעולם כ-30,000 אנשים כאלה. כן. אבל מעגלי ההתעניינות הרבה יותר רחבים. רק שבוע שעבר חזרתי מטיוואן, פגשתי קבוצה של 1,400 אנשים שלא מגדירים את עצמם כבני נוח, אבל הם מיקרון מזה, מרחק של מיקרון מזה. טוב, תודה רבה לכם, היה נעים לדבר איתכם.
תודה רבה.
וואללה, שתהיו בריאים.